Mentors ברדיו תל אביב עם הפרופסור יהודה אדלר.
ערב טוב, שוב איתכם כאן ברדיו תל אביב, תוכנית הבריאות של ישראל, 102 FM. ואיתי היום העורך והמפיק המיתולוגי צח שמעון, והטכנאי המיתולוגי ששבוע שעבר התעלם מנוכחותי, לא היה פה, טל אלפקס. מה אני אגיד לכם, יש לנו היום כמובן תוכנית מרתקת, אנחנו היום נשלב גם מטופלים בתוכנית, לא פחות חשוב, אולי אפילו יותר חשוב מהרופאים, ונדבר גם על סרטן השחים, גם על אף אוזן גרון, גם על השפעה של המלחמה ומצבי חרדה. וואה, יש לנו כל כך הרבה לדבר. אני מציע שנתחיל, כי הזמן קצר והמלאכה מרובה.
כירורגיה.
ואת מי אני פוגש כאן? את אגם לב, שהוא חבר קהילת חלה סרטן. כמו שאומרים, חלס יא סרטן. אגם, ערב טוב.
ערב טוב, מה נשמע?
אני בסדר, איך אתה?
בסדר גמור, לא אוכל להיות טוב יותר.
כן. תגיד לי, אגם, סרטן האשכים מביא איתו המון קשיים עבור הגבר שמתמודד איתו. וזה יכול להשפיע על הזהות האישית, הגבריות, הביטחון המיני, הרבה דברים. איך החוויה כגבר צעיר שנאלץ להתמודד עם סרטן השחים, איך גילית את המחלה? מה היו התחושות הראשוניות שלך כשהבנת במה מדובר?
כן, אז האמת שהסיפור שלי התחיל ככה מיד עם השחרור. ככה השתחררתי מהצבא, בדיוק החלטתי שביל ישראל וזה, אתה מתחיל להאריך שיער, אתה מרגיש מלך העולם. ואז תוך כדי גיליתי את המחלה. בהתחלה כאילו הייתי בטוח שזה איזשהו בדיחה, אז אפילו לא נלחץ מזה. כשאמרו לי שיש לי סרטן, סיפרתי את זה לחברים שלי בתור איזושהי בדיחה, כאילו, וואלה, אתם לא מבינים מה קרה, אמרו, הרופאים אומרים שיש לי סרטן, כאילו, וצחקנו מזה. ככה לפחות זה התחיל מהצד שלי.
ו... מה היו התחושות? זאת אומרת, מה הרגשת בפנים?
אז אני אגיד לך שבתור התחלה לא הרגשתי איזה... אופה, כאילו לא הרגשתי איזה משהו מיוחד. בעיקר הרגיש לי איזשהו, איזה מין קטע שלי זה קרה. גם בעיקר המחלה, שהסרטן השחים, שזה הסרטן שלי היה, מסוגדון סמינומה, יש לו שתי שלבים. השלב הראשון זה בכלל עושים ניתוח קטע של האשך. ואני אמרתי לעצמי באותו זמן, כאילו סבבה, אני אעשה את הניתוח קריטת השח, אני אהיה בלי השח. אבל זהו, אני לא צריך לעשות אחר כך טיפולים, כימותרפיה, וזה יהיה כאילו סרטן, לא באמת. כאילו על הנייר אני אוכל לומר, היה לי סרטן, אבל אני לא באמת אעשה כימותרפיה, אני לא באמת אהיה קרח, לא כלום. וזה גם שהרופאים די אמינו, שברגע שנעשה את הניתוח, רוב הסיכויים שאפילו לא נצטרך לעשות את הטיפולים. וכך אני גם האמנתי. ואז באמת עשיתי את הניתוח. בתחושה שנכנסתי לניתוח זה היה פשוט, חבר'ה, תלכו שם למטה ואני רוצה, כאילו, אני מתכנן הפלגה בספרד ופורטוגל, רק בוא נעשה את זה על פי הלוח זמנים, ככה אני רוצה להספיק. זה ממש הייתה התחושה. ואז עשיתי את זה, ואחרי חודשיים עשיתי בדיקות, אמרו לי, תקשיב, הגרורות שיש לך בבטן מההתפשטות של הסרטן הם עדיין נמצאות, אני צריך ללכת לכימותרפיה. אז אני אומר, כאילו, בגלל שזה היה איזשהו שני שלבים, ולא עכשיו פתאום הכל נפל על היום בערך, לך, יש לך סרטן, כימותרפיה, אתה הולך להיות קרח, אתה הולך לעשות כל הטיפולים, אולי זה היה לי קצת יותר קל לקבל את זה. אז אני רק לראות את עצמי קרח, אמרתי, אני חייב לדעת מה נמצא מתחת לשיער.
לא פשוט. אני רוצה להגיד כמה מילים למאזינים לקבל הסרטן הזה. סרטן האשכים הוא מסוגי הסרטן הכי נפוצים פחות, אבל הוא סוג הסרטן השכיח ביותר בגברים בגילאים 20-40. רוב הגידולים זה גידולים של תאי הנבט, מה שנקרא ג'רם סל טומורס. זה התאים שמייצרים את הזרע, ומחולק לחלק את הגידולים האלה לשתי קבוצות עיקריות, שעל פיהן באמת מחליטים על סוג הטיפול. אחד זה סרטן האשכים מסוג סמינומה, מה ש... אתה סבלת, נכון?
לא, היה לי נון-סמינומה.
נון-סמינומה, אוקיי. אז 45% הם גידולים סמינומה, בגברים בדרך כלל בגיל 20-50. הן נוטות לגדול ולהתפשט לאט יותר מהסוג שהיה לך לא סמינומה. הן מגיבות לקרינה.
נכון.
ולעומת זה יש את סרטן השחים שהוא הלון סמינומה, בדרך כלל זה בגילאים צעירים יותר, כמוך, 15-40. השיעור מאוד דומה לשיעור המטופלים שמבחנים בסמינומה. הוא מטופל בניתוח לקריטת הגידול הראשוני וכימותרפיה עם המחלה גרועתית. וכמובן זה גם מתחלק לתת סוגים וחולי. יש עוד סוגים של סרטן השחים, לימפומה, סרטן של תאי ליידיק, סרטן השחים בילדים, אבל לא נפרט כאן. סרטן השחים אגם פוגע ונוגע בהיבטים מאוד אישיים, כמו זהות גברית, ביטחון מיני. איך אתה מתמודד ואיך התמודדת עם התחושות האלה בזמן המחלה, בזמן הטיפול?
כן, אז מה אני אגיד? שמע, אני פשוט הרגשתי, נהיה לי להרבה גברים זה יכול להיות, למה זה קרה דווקא לי, זה פגע לי בגבריות, נהיה לי זה יכול לשלוח למקומות כאלה. אני הרגשתי בעיקר שזה מאוד לא אשמתי ומאוד לא קשור אליי. זה יכול לקרות כמו שזה קרה לי, זה יכול לקרות לכל גבר אחר, ואולי זה כן איזה משהו שהוציא אותי יותר מוכן באמת להתמודד עם, באמת, עם הסרטן הזה ועם המקום שבו הוא פוגע. אז ברמה האישית לא הרגשתי את החוסר הזה שזה עוד פעם פוגע לי בגבריות, פוגע לי בזה. אמרתי, סתם, זה לא קשור אליי, עושים ניתוח. הרגע שמבחינת פוריות, מכל בחינה אחרת, זה נשאר באותו דבר. כאילו אני אגיד שזה עד כדי כך שאפילו בעודי חולה בסרטן שחולה במיטה בקושי מצליח לדבר וקרח, התחלתי לצאת עם מי שאז הייתה בת זוג שלי, יצאנו מאמצע הסרטן או מתחילת הסרטן, כבר הייתי חולה עם תופעות לוואי קשות, ושנתיים אחרי זה והייתה יפהפייה, כן? זה לא, בוא נאמר, לא הייתה פה איזשהו מקום של פשרה. אז כלומר, אני הייתי מספיק, אני בעצם הרגשתי במהלך הסרטן, מספיק חזק, בשביל לבוא ולומר, אני מתחיל עם מישהי. זה גם עבד. אז נראה לי בקטע הזה של הגבריות, זה מאוד, כאילו, זה מאוד בראש, ולזכור שזה פשוט, זה לא אומר שום דבר. וגם אם אתה מתבייש לומר סרטן השחים, תמיד אפשר לומר לא נעשה מינומה, ואנשים כזה, כן, כן, כאילו יעננו למרות שאין להם מושג. אז זה אחד דרך להתחמק אם פתאום לא נעים.
כן. תראה, אתה גם לוחם, נכון?
נכון, כן.
ואתה גם גבר ישראלי.
אני גם גבר ישראלי.
אתה רואה קשר בין הגבריות הישראלי, בין היכולת להיחשף כמוך, לדבר על נושאים כל כך אישיים ורגישים?
שאתה אומר שזה דווקא מאפיין של הגבריות הישראלית?
אני שואל.
שמע, אני חושב שאני תמיד אומר על ה... אני הרי לוחם במילואים, הייתי לוחם גם עכשיו במלחמה, נלחמתי בצפון עזה. עם הגדוד שלי, חטיבת ירושלים, 7,007, ואני כל הזמן אומר, כאילו, אנשים באים ואומרים, בונה, לוחמים, גברים, כאילו, חבר'ה, אומרים את הכי קשוחים, זה, אבל כשאתה מסתכל על היחידה של צה"ל, נראה לי הרבה גברים יזדהו איתי, ויגידו, כן, גם אצלי ביחידה זה ככה, בסופו של דבר, הגברים, זה נראה לי גם מה שמייחד אותנו בארץ, אנחנו גם לוחמים, אבל גם אנשים מבפנים. וכשאני מסתכל על היחידה שלי, שזה כזה, בונה, לוחמים, מחלקה, הצוות שלהם שנכנס ללחימה, אחד לשני הכי חמודים, הכי פתוחים, הכי מחבקים, הכי אוהבים. אז אולי זה קשור, אולי גם לא. אני מרגיש שאני פתוח עם זה, אני מרגיש שממני זה לא מוריד. לא יודע, נראה לי יכול להיות וגם יכול להיות שלא.
הבנתי. קיימת הרבה מבוכה כאמור סביב הנושא של סרטן השחים. מה היית רוצה להגיד לגברים אחרים על חשיבות הבדיקה והמודעות?
הייתי אומר, תקשיבו, כימותרפיה וניתוח זה לא דבר כיף, וזה בדיקה כל כך פשוטה לעשות. אני גיליתי את הסרטן הזה מפשוט, מיותר ממשהו כולנו עושים, פשוט, אתה יודע, מישהו של של השכים, בדיקה עצמית, הלכתי לרופא וככה הובחן.
אגב, זה התסמין הנפוץ ביותר של סרטן השכים, זה נפיחות או גוש נוקשה, ולא כואב בסגר השכים.
נכון, פשוט הרגשתי גוש נוקשה, באשך, הלכתי לבדוק, עשיתי בדיקה נורא נורא קצרה של אולטרסאונד, תוך כמה ימים קיבלתי כבר את התשובה, הלכתי למיון והמשך בדיקות כבר משם, אבל הבדיקה היא כל כך קטנה, וגם הטיפול הוא כל כך, כאילו אמנם הוא טיפול מאוד יעיל, אבל בוא נאמר, זה כן תופעות לוואי, וזה כן דברים שבאים איתך להמשך, ואם אפשר לגלות את זה יותר מוקדם, אז מדהים.
כמה שיותר מוקדם עדיף.
ברור, תמיד.
למרות כל מה שעברת, אגם, אתה בחרת להתנדב ולתרום למאמץ המלחמתי. מה הוביל אותך לעשות זאת, ואיך זה משתלב עם המסר שלך לצעירים שמתמודדים עם אתגרים דומים?
שמע, כשאתה מחלים ממשהו, אתה, כאילו אני אחרי ההחלמה, אני אמרתי, אני בריא, אני אפילו לא תופס את עצמי היום בתור בן אדם חולה. אני מספר אנשים שהייתי חולה, אז אני מרגיש שכאילו אני עובד עליהם. אני צריך לשכנע אותם, כי אני בעצמי בקושי מצליח להאמין לעצמי שאתי יכולה להגמת, ואני נראה היום טוב, אני בריא, אני חזק, אני כאילו הכל, כאילו גם ביחידה שלי במילואים, אני כאילו נראיתי הכי חזק, הכי בנוי, הכי בקושי, ואני המתנדב שהיה חולה ולא אמור להיות שם. אז ככה, זה מה שהביא אותי בסופו של דבר להתנדב, אמרתי, אני לא מרגיש חולה. אני מרגיש בריא כמו כולם, אני כבר בקושי מרגיש את התופעות של זה. כאילו, כל כך המשכתי הלאה. ועוד פעם, אני אוהב את המדינה הזאת, אני אוהב את המשפחה שלי, אני אוהב את אחותי. ובא לי לשמור. ועוד פעם, להיות עם החבר'ה ועם הצוות מהמילואים, זה כמובן.
כן.
או מי שלוחם הוא...
בן כמה אתה היום?
אני היום בן 27.
אתה כבר זקן. ושאלת השאלות, מה לדעתך, כמי שעבר את כל הסאגה הזאת, מערכת הבריאות והחברה הישראלית צריכות לשפר כדי לתת מענה טוב יותר לאותם צעירים שמתמודדים עם מחלות קשות? אני מדבר גם בהיבט הרפואי וגם בהיבט החברתי.
בהיבט הרפואי, אז פעם, אני לא רופא, אני לא חליתי מספר פעמים בסרטן ככה שאני אוכל לעשות ואין מה אפילו טוב יותר, פחות טוב. אני גם במהלך המחלה הייתי הכי ראש קטן, אמרתי, תגידו לי מה צריך לעשות, אני אגיע, תעשו לי את הטיפולים שאני צריך ודברו איתי כשסיימתי, תגידו לי מתי סטופ. בחברתית, אני מרגיש שהדבר החשוב ביותר זה לדבר על זה, להבין שאם אני יכול לדבר על זה חופשי, זה כי זה באמת חופשי וסבבה, ואנחנו צריכים קצת לשחרר את הפחד מלדבר על זה ולהיות חשופים על זה. זה מה שפעם, אני לא באמת חוויתי את זה, אבל מה שפעם כולם אומרים לי כזה, מחלה, זה לא מחלה, לי סרטן, הכל טוב, תראו אותי, אני הולך רוקד, שוחק, הכל טוב. היום אני למשל בחלק מהעמותה שנקראת חל הסרטן, שבא בדיוק לעלות את התפקיד הזה, לעלות מודעות חברתית לחבר מחלימים בגילים צעירים, עוד פעם, בגילים של ה-15 עד 40, כל החבר'ה הצעירים שמחלימים סרטן, זה לא עכשיו איזה סבא זקן, ושנמצא עוד פעם, מה שאנחנו מכירים בתור סרטן. זה חבר'ה צעירים שחיים בינינו, להעלות את המודעות ולהעלות את השיח, וגם לעזור למחלימים. אני היום נמצא בקבוצה של מחלימים, שאנחנו עושים פעילות ספורטיבית ביחד, בקיר טיפוס, באייזיק, בתל אביב. אז זה ממש מבורך, וזה מאוד עוזר. גם לי בתור מחלים, פשוט לבוא ולדבר עם עוד אנשים שאני יודע שהם כמוני, שהם החלימו, ויש לי איתם פתאום מחנה משותף שאני לא רגיל אפילו שיש לי אותו. כי בבית, כמובן, אתה רואה את עצמך כבריא, ואתה אומר לך, אני אפילו לא חולה. ופתאום אתה נמצא עם אנשים חולים, מה זה חולים? שהחלימו, הם כמוך, אתה אומר, בוא נה, איזה כיף. זה נושא שיחה שלם, שלא ידעתי שאני אפילו שולט בו, ויש לי מה להוסיף ולדבר בו. זה כל כך חושב על הלב.
אגם לב, חבר קהילת חל הסרטן, היה לעונג לדבר איתך, וכל הכבוד לך שחשפת ודיברת על המחלה וכזה גילוי. שערב טוב והמון המון בריאות.
תודה רבה רבה.
להתראות.
ביי, ערב טוב, להתראות.
אף אוזן גרון.
ואני יוצא כאן מהמעלית, לימיני הולך זקוף. העורך המפיק המיתולוגי, צח שמעון. משמאלי לא פחות זקוף, הטכנאי המיתולוגי, טל אלפקס, ואת מי אני פוגש? את דוקטור יעל גרדי גרוס, שהיא אחראית תחום ניתוחי אוזניים ושיקום השמיעה במרכז הרפואי שמיר, מה שבשעתו קראנו לו אסף הרופא. יעל, ערב טוב.
ערב טוב, מה שלומך?
אני בסדר, איך את?
בסדר גמור.
אז מה אני אגיד לך, אף אוזן גרון זה תחום כל כך רחב היום.
נכון.
יש מחסור ברופאים, אה?
כן, זה בכל העולם, אבל גם בארץ, כן.
טוב, זה לא רק בזה בארץ. אז הראשונה בישראל ובעולם, מציאות רבודה יער באף הזגרון, רופאים ומתמחים באף הזגרון מכל רחבי הארץ תרגלו במציאות משקפי AR, גדיחת עצמות טמפורליות באופן המדמה עבודה בחדר ניתוח במרכז הרפואי שמיר, אסף הרופא. תוכלי קצת להרחיב את האופקים של כולנו, כולל שלי, על מה מדובר?
כן, אז קודם כל אני אסביר שההתמחות בתחום הפוזן גרון, כמו שאמרת, היא באמת כוללת בתוכה המון המון תחומים, זה ככה ייחדו כמה דברים ביחד בגלל הקשר ביניהם, וזה רפואת הפוזן גרון למעשה התמחות של 6 שנים, שבמהלכה המתמחים צריכים להיחשף לכל המחלות בתחום שכוללים את כל התתי תחומים, וכמובן את הניתוחים הרלוונטיים. אז בתחום שרלוונטי אליי, שזה אוטולוגיה וניתוחי אוזניים, נורא נורא קשה ללמד את המתמחים את העבודה בחדר ניתוח מבלי שתהיה להם איזושהי התנסות ראשונית מחוץ לחדר ניתוח. האנטומיה עצמה של העצם הטמפורלית, שזאת העצם של האוזן, היא מאוד מאוד מורכבת, אפשר לדמות אותה אולי למבוך תלת מימדי כזה, וכשמסתכלים על העצם לא רואים את המבנים שנמצאים בתוכה, זה משהו שצריך להגיע אליהם באמצעות קדיחה. אנחנו קודחים בעצם כדי לגלות את המבנים האנטומיים, ואם כמובן יש פתולוגיה זה עוד יותר מסבך את העניין. אז המתמחים לפני שהם משולבים בניתוחי אוזניים צריכים לעבור איזושהי הכשרה בסיסית ראשונית שיכולה לעזור להם להבין את האנטומיה, להבין את מהלך הקדיחה, להבין את העבודה בתנאים שהכי דומים לחדר ניתוח, לפני שהם ייכנסו ויעבדו בעצם בחדר ניתוח ממש, השתלבו בניתוח אמיתי של בן אדם. ואז מתוך זה נולד הרעיון, שהוא רעיון שכבר קיים בעולם הרבה שנים, של קורסי עצמות טמפורליים, שבעצם זה איזשהו מין פורמט שאנחנו מאפשרים בו למתמחים להתנסות בניתוחי אוזניים על עצם של גופה שנתרמה לטובת המדע, עצם של אוזן, שהם מקבלים בעצם את העצם ותנאים שיכולים מאוד לדמות את העבודה בחדר ניתוח, אם זה מיקרוסקופ, מקדח, כל מה שהם זקוקים בעמדת העבודה. ולצורך זה אנחנו מתגשים כל האוטולוגים הבכירים בארץ פעם בשנה במרכז רפואי שמיר, זה מחולק לשני קורסים, הם מגיעים מתמחים ממחלקות שונות בפוזן גרון בכל הארץ, ואנחנו מדריכים אותם על גבי העצמות האלה לקדוח וללמוד את המבנה האנטומי של האוזן בצורה יותר מדויקת, ובעצם שיהיה להם איזשהו תרגול ראשוני על עבודה מחוץ לחדר ניתוח. זה הרעיון בכללי.
מרתק.
ומה שאולי מה שחדש פה בעצם בידיעה הזאת, אני מניחה שזה הכיוון, שזאת השאלה, שזה העניין, זה שמאוד רצינו מניסיון עבר של הקורסים האלה שמתנהלים כל שנה, מאוד רצינו שהמתמחים יפיקו את המקסימום שאפשר, שהם יגיעו כבר עם איזשהו מידע אנטומי על העצם הספציפית שהם עובדים עליה, ואז ניסינו לחשוב איך אנחנו מייעלים את זה, איך אנחנו הופכים את זה למשהו יותר אפקטיבי, יותר לימודי עבור המתמחים, ואז בעצם הגענו לאיזשהו פורמט שלקחנו את כל העצמות הטמפורליות שהמתמחים אמורים לעבוד עליהם, חילקנו אותם לעצמות ימין ועצמות שמאל כדי שיהיה גם אחידות במהלך הלימוד שלהם, והם קדחו יום אחד את עצם ימין ויום אחד את עצם שמאל, ביצענו לכל העצמות האלה סריקות CT, בדיוק כמו שמטופלים לפני ניתוח עושים בדיקת CT, ושלחנו להם מראש את המידע הזה גם, כלומר נתנו להם את האינפורמציה שהם יכולו ללמוד את האנטומיה לפי ה-CT, ועל גבי הסריקות CT של העצמות שלהם, למעשה לבשנו איזשהו מודל ייחודי, מודל חדשני, של מציאות רבודה, מה שזה אומר זה שסימנו בתוך הסריקות CT של כל עצם ועצם את המבנים היהודיים שהמתמחה צריך לקדוח כדי להגיע אליהם, כל מיני מבנים של האוזן הפנימית למשל, שבלול, מערכת שיווי משקל, הפלטה שמפרידה למשל בין המוח לאוזן שמאוד חשוב לגלות אותה אבל לא לעבור אותה, וכל מיני סימונים חשובים אחרים, מצב הפנים וכאלה, ואז המתמחה תוך כדי העבודה יוכל בעצם לשים את המשקפיים, משקפי המציאות הרבודה, להסתכל על העצם שלו, ובזמן אמת ממש לראות את המבנים שהוא אמור להגיע אליהם ולגלות אותם.
תגידי, את יכולה יותר לפרט על מה שהתווסף לקורס השנה, כלי עזר חדש בנושא?
זה בעצם הכלי עזר הזה, בעצם קודם כל גם זה שעשינו סריקות CT זה משהו חדשני, זה משהו שלא היה קיים בעולם עד היום, לעשות לעצמות סריקות CT ולהשתמש במידע הזה, וגם האפשרות להשתמש במשקפי מציאות רבודה, שזה דבר מאוד מאוד חדשני, בכלל ברפואה, אבל ספציפית בתחום הזה של אוטולוגיה, זה לא היה קיים קודם, לא משהו שהשתמשו בו בעבר ללימוד מתמחים.
אז זאת השאלה, זאת באמת שאלה שאני רוצה לשאול אותך. הרי הטכנולוגיה הזאת קיימת כבר בעולם הרפואה. איך זה מגיע רק עכשיו לתחום האוטולוגיה?
קודם כל זה פיתוחים שמתקדמים כל הזמן. עד עכשיו היה יותר שימוש ב-VR ולא ב-AR, שזה מציאות מדומה ולא מציאות רבודה. והמימד הנוסף שמתבסס במציאות רבודה זה הסימון של המבנים. בעצם האפשרות שלך להסתכל בזמן אמת על עצם ולראות דרך העצם את המבנים שאתה אמור להגיע אליהם. זה לא משהו שהיה קיים, וכמעט גם אין לזה היום שימוש עדיין ברפואה. יש בזה שימושים מאוד 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 ספציפיים, הצליחו להגיע לדעתי בעמוד שדרה לאיזשהו שימוש של הזרקה תחת AR לטיפול בכאב, אבל לא מעבר לזה, זה לא משהו שהוא מאוד, זה די פורץ דרך, אבל עדיין לא נמצא מספיק בשימוש. ואני מאמינה שזה שהצלחנו ללמד מתמחים תחת החדשנות הזאת, אני מאמינה שזה ייצור פתח גם להגיע עם זה ממש לשימושים פרקטיים בחדר ניתוח.
מדהים, אבל תגידי, הטכנולוגיה הזאת היום היא משרתת בתור כלי לימוד. כמה אתם רחוקים לשלב אותה כהכנה לניתוחים?
זה מאוד מאוד קרוב לדעתי.
אוטוטו.
כן, לדעתי כן. Okay. השלב הבא של זה, זה שהטכנולוגיה של המציאות הרבודה בעצם תולבש על גבי מיקרוסקופ שאנחנו עובדים איתו בחדר ניתוח. אנחנו הרי מנתחים אוזניים תחת מיקרוסקופ. וברגע שאפשר יהיה לשלב את הטכנולוגיה הזאת על המיקרוסקופ, בעצם אני אוכל לראות תוך כדי עבודה תחת מיקרוסקופ את המבנים האנטומיים המסומנים במציאות רבודה, וזה ייתן רמת דיוק לדעתי הרבה יותר גבוהה, ואולי יקצר זמני ניתוח. זה יכול לתת המון מענה לכל מיני מקרים של אנטומיה מאוד ייחודית, מבנים מולדים, מובטים או דברים כאלה, דברים שאנחנו פחות פוגשים ביום יום.
יש פיתוחים נוספים בתחום באופק?
לא משהו שאני מכירה, זה אחד הדברים הכי חדשניים שיצא לי זה. יש כל מיני מכשורים חדשים שעדיין לא משתמשים בהם בארץ, שיטות של שילוב בין אנדוסקופ למיקרוסקופ, כל מיני שיטות רובוטיות שמתחילים היום לעשות שתל שבלול באמצעות רובוטים, אבל פחות בארץ זה עוד לא נכנס. לא יצא לי עדיין לראות.
יעל, ספרי לנו על הקריירה שלך.
על הקריירה שלי?
כן.
ולשמחה.
אוקיי.
התמחיתי ברפואת הפוזן גרון בבית חולים מאיר, 6 שנים. בסיום ההתמחות למעשה התחלתי איזושהי תקופה של...
יש קשר לפרופסור גרטי?
לא, אני מכירה, אבל לא.
אוקיי.
אבל לא קשור קשר משפחתי.
אוקיי.
אבא שלי היה מנהל מחלקה אורתופדית הרבה שנים בבית חולים השרון, אורתופד.
אוקיי.
אבל זה לא הפרופסור גרטי ששאלת עליו.
אוקיי.
אני מניחה. ואחרי שסיימתי התמחות, בעצם עשיתי איזושהי תקופה של השתלמות, של התמחות על בניתוחי אוזניים ושיקום שמיעה, אצל המנטורית שלי, פרופסור מיכל לונץ. זה היה בחסות הטכניון בבית חולים בני ציון, זה היה במשך 2 שנים. המשכתי לנתח עוד תקופה של כמה שנים טובות באזור הזה, בבני ציון, באזור צפון. זו הייתה זכות מאוד גדולה לעבוד לצידה, ובמחלקה הזאת בכלל, כי זאת מחלקה שיש לה איזשהו איחוד בעניין הזה של ניתוחי אוזניים, הם מרכזים את רוב התחום הזה באזור הצפון. וב4 שנים האחרונות אני אחראית על התחום של ניתוחי אוזניים ושיקום שמיעה בבית חולים אסף הרופא, וגם עובדת הרבה בחוץ, בין תחת באסותא, ברפאל, לא חסר לי עבודה.
תגידי, בוא נקרא שנייה בבעיה של אף הזגרון בארץ. מה הסיבה שחסרים, בוא נדבר רק על אף הזגרון, אוקיי? אנחנו הרי לא משרד הבריאות, ואני מעריך שגם את וגם אני לא רוצים להיות שם. מה הסיבה העיקרית לכך שיש מחסור ברופאי אבוזי גרון? אני בקופה למשל, אם אני מפנה לאבוזי גרון, הוא מחכה חודשים.
נכון. אני חושבת שזה שילוב של כמה גורמים. קודם כל, אין מספיק מחלקות אבוזי גרון בארץ שמכשירות מתמחים. יש בערך משהו כמו 20 מחלקות, ואנחנו מדברים על 3-4 מחלקות גדולות, וכל השאר זה מחלקות שנחשבות מחלקות בינוניות וקטנות. אז כמות הרופאים שיכולה לסיים כל שנה היא בהתאם לכמות של... בעצם זה המספר המוקצה של שנותנים לכל מחלקה להתמחות. אז אתה לא יכול לצפות שיסיימו יותר מזה. האוכלוסייה הולכת וגדלה.
כן.
לא פותחים עוד מחלקות.
כרגיל, רגולציה בעייתית.
כן, כן, זה לא פשוט.
זה לא פשוט להיות פשוט, אבל אתה יודע, לפחות שיהיה רגולציה.
אני יודעת שהיום התורים לרופא אפוזן גרון הם בלתי אפשריים.
בלתי אפשריים, זה פשוט שעוריה. אבל כל הכבוד לך על החינוך של הדור הצעיר, ועל הקידום, ועל הטכנולוגיות החדשות. דוקטור יעל גרטי גרוס, אחראית תחום ניתוחי אוזניים ושיקום שמיעה במרכז רפואי שמיר, אסף הרופא, היה לעונג. שיהיה ערב טוב.
תודה רבה, גם לי ערב טוב.
להתראות.
דוקטורס, ברדיו תל אביב. עם הפרופסור יהודה אדלר. בריאות הנפש.
ומי אני פוגש כאן? את אמיר צנגוביץ', מנהל המערך לפסיכולוגיה שיקומית והמכון לטיפול בהפרעות אכילה בבית החולים השיקומי רעות תל אביב. אמיר, ערב טוב.
ערב טוב.
שנה לא פשוטה עוברת עלינו.
אכן.
לא פשוטה בכלל.
אנדרסטייטמנט.
ואתה יודע, בדברים האלה אתה בטח תדבר, האימפקט הגדול הוא אחרי, אבל עוד לא גמרנו איתה עכשיו. עכשיו, מהשפעות המלחמה עד עכשיו יש עלייה של 20% בנטילת תרופות נגד חרדה, וזינוק במצבי הפרעות אכילה. ועדת הבריאות של הכנסת חשפה, כי ברבעון האחרון של שנת 24, יש עלייה חדה בתרופות נגד חרדה, והנתון המדהיק הוא שחלק מהשפעות המלחמה, המצב הנפשי, הוא על רבים הישראלים. ספר לנו מה קורה, אמיר.
אוקיי, אז אני יכול לספר מנקודת מבטנו בבית חולים את הדברים שאנחנו רואים בקרב האוכלוסייה הכללית, ובאופן ספציפית לאנשים שמתמודדים עם הפרעות אכילה. אני חושב שבהתחלה, במהלך החצי שנה הראשונה, אנשים שהגיעו לשיקום כללי בבית החולים, חלקם היו עסוקים מאוד בהתמודדויות הרגילות שהן שולחות ביחד עם מצבים שדורשים שיקום. זאת אומרת, מצבים שאחרי אירועים מוחיים, חבלות ראש, תאונות דרכים, דקירות אורתופדיות, הפרעות כאב. במובן מסוים, הרבה מאוד מהאנשים דווקא נאחזו בהתמודדויות שלהם הקטנות ולא נתנו למציאות החיצונית לנהל אותם. במקביל לזה, במהלך החצי שנה הראשונה, במכון לטיפול בהפרעות אכילה, בהקשר של בריאות הנפש, אז ראינו עלייה דרמטית וקיצונית במספר הפניות. אנחנו ראינו בערך כ-40% יותר פניות במהלך התקופה הזאת, ומצאנו את עצמנו בסיטואציה שלא היינו בה עד היום. סיטואציה שבה יש לנו תור. האופן שבו המכון שלנו פועל לאורך השנים אפשר לנו לצמצם את זמן ההמתנה של מטופלות באופן רגיל, מקסימום חודש, חודש וחצי. במהלך השנה האחרונה הגענו למצב שבו מטופלות המתינו כמעט חצי שנה עד שהם התחילו טיפול. אבל אז מה שקרה זה שקרו, המלחמה נמשכה ונמשכה, והתחלנו לראות יותר ויותר השפעות והשלכות של המלחמה המתמשכת גם בקרב האוכלוסייה שמגיעה אלינו לשיקום. ואנחנו רואים יותר ויותר תכנים שקשורים לחרדה, ותכנים שקשורים להתמודדות עם טראומה, טראומה מורכבת, מצבים שקשורים לאבל מתמשך, ובעיקר מצבים שקשורים גם להתמודדות עם חוסר אונים נרכש. זאת אומרת, הקושי להרגיש שיש...
כן, אבל אמיר, אתה יודע, אנשים כאן, מי כמוך יודע, נמצאים במצב של חרדה מתמשכת. זה באמת, אתה יודע, אני רואה אנשים... היה לי הרבה פעמים שקיבלתי חולים שהיו אזעקות באמצע הביקור. אני רואה את התגובות. אנשים במתח בלתי פוסק. וגם התגובות שלהם בהתאם. מה, איך מתמודדים עם מצב כזה? אתה יודע, אני עומד מול האנשים האלה, אני כרופא, לא יודע מה להגיד להם.
נתחיל מזה שבעיניי קודם כל הדבר החשוב ביותר זה לתת תוקף לזה שהתגובות החרדה, ההתעצמות שלהם וההשפעות שלהם עלינו זה כמעט הדבר הנורמלי ביותר שאפשר לצפות מאנשים בזמן הזה.
נכון.
אנחנו נמצאים בסיטואציה שהיא סיטואציה מאוד קשה. האירועים של השביעי באוקטובר לפני שנה היו אירועים שהשפיעו על אנשים שהיו, שנפגעו באופן ישיר, בין אם זה אנשים בנובה, אנשים בעוטף, החיילים שנכנסו לעזה, אבל הם משפיעים על כולנו. השבר הרעיוני, התפיסתי, שכל מי שנמצא במרחב הזה חווה, זה משהו שמהדהד עד עכשיו ופוגע בתחושת הביטחון האישית שלנו. עכשיו, זה נמשך ונמשך ונמשך, ואין באמת לאן לברוח. אי אפשר לברוח לצפון, אי אפשר לברוח למרכז, אי אפשר לברוח לחול באמת. המציאות כאן נמצאת, גם אם נמצאים בחול זה יותר מלחיץ. אני חושב שאחד הדברים שאנחנו גם רואים זה שאנשים מגיבים בתגובות חרדה לגירויים שהם לא אזעקות. זאת אומרת, אזעקה יכולה להיות מלחיצה,
נכון,
משהו
נכון.
שהוא לא אזעקה. יפה, זה באמת מביא אותנו להבנה שזאת חרדה. זאת אומרת, כל דבר שנשמע כבר כמו אזעקה הוא הרבה יותר מלחיץ מאזעקה, כי באזעקה אני יודע מה אני צריך לעשות. סתם אם אני שומע אופנוע בחוץ או מישהו מפהק, אז זה יכול להפעיל אצלי את המנגנונים האלה, ואז אני פשוט מרגיש את תגובת החרדה מתפשטת בגוף. אז הדבר הראשון שאני הייתי אומר לאנשים זה, התגובה למצב הזה היא תגובה נורמלית לסיטואציה לא נורמלית. ועכשיו, בתוך המצב הזה, מה אנחנו עושים? אז לכאורה הדבר הפשוט זה, אוקיי, כדאי למצוא מישהו להיעזר בו, איש מקצוע מתחום בריאות הנפש, ולהיעזר, אם זה אומר בטיפול, בפסיכותרפיה, אם זה אומר גם בשימוש בתרופות. אנחנו, מבחינתי, בזמן הזה, ההיעזרות בתרופות לא מסמנת איזושהי בעיה פתולוגית בקרב הציבור. היא מסמנת את זה שאנחנו נמצאים בסיטואציה מלחיצה מאוד. ואנשים צריכים עזרה, כמו שאנשים משתמשים במעים שיורד גשם.
אבל אתה יודע, אני חייב להגיד לך, אני שולח אנשים לעזרה. אז או שאין להם כסף, כי התורים במערכת הציבורית הם באופן מובן בלתי אפשריים. או שאני כבר לא יודע מה, ואת יודע, אני בדיוק אתמול נפגשתי עם פסיכולוגית, אולך בין הטובות בארץ, שהפניתי אליה כמה חולים, ואף אחד מהם לא פנה, וחולים מקשיבים לי. יש כאן בעיה, מה ההמלצות שאפשר לתת לציבור אחר בהתמודדות הזו, במצבי אי-וודאות והמתמשכים, חרדה, מנגיונים שיש שחיקה נפשית, מה אנחנו בתוכנית יכולים, איזה המלצות אפשר לתת להם?
אוקיי, קודם כל אני אגיד, במובן מסוים גם כאיש מקצוע בתחום הזה, קטונתי מלהגיד, לתת, אתה יודע, סט כזה של טיפים שכאילו, אוקיי, זה החיסון, זה החיסון מפני. אני כן יכול להגיד שניסיון לשמור על שגרה של פעילות, לצד מציאה של איזושהי פעילות שעוזרת להתחבר לחוויה של משמעות, זה משהו ששומר עלינו ומייצר איזשהו חוסן אל מול השחיקה. אני רוצה להגיד משהו בהקשר הזה של השחיקה שאמרת. שחיקה היא תהליך חיוני וחיובי בכל תהליך התפתחות. אני חושב שחברים שאנחנו רואים את זה, כל איש מקצוע שנכנס לאיזשהו תחום, שחיקה במובן מסוים היא די מתארת את האופן שבו הוא מתמקצע, הוא פחות מתרגש מדברים שבהתחלה נורא נורא רגשו אותו. זה תקף גם לגבי כל חוויה, זה תקף גם לגבי הורות, זה תקף לגבי לימודים. שחיקה היא לא תהליך לא רצוי, אבל כשהיא מגיעה לקצוות שלה, כשהיא מגיעה למצב שבו היא פוגעת בי, זה אומר שהיא כבר פוגעת ביכולת שלי לתת משמעות לדברים. ואל מול זה, אני רוצה כל הזמן לפתח לעצמי התנהגויות או הרגלים או פעילויות שעוזרות לי לחזק את תחושת המשמעות. עכשיו, בתוך המצב שאנחנו מתמודדים איתו, הרבה פעמים אנשים חווים חוסר אונים. ומרגישים שאין להם יכולת להשפיע על המציאות פה בכללותה. אנחנו לא יכולים לשנות את זה שמתקיפים אותנו. העניין הוא שלפעמים אני כן יכול למצוא לעשות משהו קטן פעם אחת ביום, פעם אחת בשבוע, שנותן לי להרגיש שעזרתי, ובדרך כלל הדברים המשמעותיים ביותר זה דברים שאני יכול לעשות עבור אנשים אחרים. אם אני מצליח למצוא משהו שאני עושה פעם אחת בשבוע עבור מישהו אחר, אני חושב שזה משהו שיכול להיות מחסן באיזושהי מידה, אם לא, אתה יודע, תורם בהתמודדות, מין ויטמין C חברתי כזה.
כן, אתה יודע, אני חייב להגיד משהו, גם הבעלי חיים שלנו בחרדות.
נכון.
הכלבה שלי, היא לא צעירה כבר בת 10, כל הזקה רצה למעלה לקרוא לנו ומורידה אותנו בכוח לממד. אתה יודע, זה פשוט מדהים מה שאנחנו עוברים. אני מעריך שגם אנשים שהיו חולים, יש להם רגרסיה כתוצאה מהתקופה הזאת, נכון?
לגמרי. אני חושב שאני יכול להגיד לך את זה למשל בהקשר של התחום של הטיפול בהפרעות אכילה. אז אחד הדברים שאנחנו רואים זה אנשים שכבר הצליחו להשיג איזושהי התייצבות במהלך התקופה הזאת על רקע הקורלציה המוכרת בין הפרעות אכילה לבין פגיעות מיניות בעבר, על החשיפה, על המידע לגבי מה שקרה לנשים וגם לגברים, האפשרויות האלה בנובה ואחר כך בשבי. אז הדברים האלה הם דברים שהרבה פעמים מהווים טריגרים והרבה מאוד מטופלות ומטופלים, ומייצרים רגרסיה. שלא לדבר על זה שמסגרות הטיפול בעצמן מתקשות לייצר הרבה פעמים רצף טיפול, וזה דבר שגם פוגע. אז הרגרסיה הזאת, שוב אני אגיד, זה היה כמעט לא הגיוני אם אנשים היו ממשיכים לתפקד לחלוטין כרגיל כאילו כלום ורק מתקדמים משתפרים.
כן.
אנחנו נמצאים במלחמה מתמשכת וכמעט מותאם. אז הדיבור מצד אנשי המקצוע צריך לתת תוקף לזה שיש כאן הקשר. ההידרדרות היא לא out of the blue, היא רלוונטית, וצריך לפעול אחרת בסיטואציה הזאת מאשר אם היינו בימי שגרה, כמה שכאלה יש לנו.
נקווה לתקופות טובות יותר, מה אני אגיד לך, אמיר? אמיר צנקוביץ', מנהל המערך לפסיכולוגיה שיקומית והמכון לטיפול בהפרעות אכילה בבית החולים השיקומי רעות תל אביב. תודה רבה על השיחה.
תודה לך.
להתראות, ערב טוב. טוב, הגענו לסיום, היה מרתק. דיברנו על מגוון של נושאים. אנחנו ניפגש איתכם שבוע הבא, באותה שעה, באותו מקום, רדיו תל אביב, 102 FM, 8 בערב. הכנו לכם שיר מדהים לסוף, תמיד יחכו לך של לאה שבת. יש גם קצת פרסומות, אי אפשר בלי פרסומות. תודה לעורך והמפיק צח שמעון, לטכנאי טל אלפקס, ולכם המאזינות והמאזינים, ולא לשכוח, העיקר הבריאות.